שומעים שזה הארץ.
בשבוע הבא עומד להתחיל בניו יורק אירוע שצפוי להסעיר ולבדר מיליונים ברחבי תבל. דונלד טראמפ, שנמצא בעיצומו של קמפיין בחירות, התיישב על ספסל הנאשמים בחשד לביצוע עבירות בעקבות תשלום דמי שתיקה לכוכבת פורנו שאימא קיים יחסי מין.
I don't know how you can have a trial that's going on right in the middle of an election. Not fair. Not fair.
בעולם מתוקן, פרשה מסוג זה הייתה אמורה לגמור את הקריירה הפוליטית של טראמפ, אבל בעולמנו, המשפט שבו צפויות להיחשף דמויות צבעוניות במיוחד, יכול דווקא לחזק את המועמד הרפובליקאי בדרכו חזרה אל הבית הלבן.
Former President Trump faces a total of 91 felony counts across four separate criminal cases.
נגד טראמפ עומדים עוד אישומים משפטיים, כבדים ורציניים הרבה יותר, אולם נראה שהפעולות שעשה בתקופת כהונתו יעזרו לו לחמוק מהדין, לפחות עד הבחירות, ושלאחר מכן הוא עלול לשנות את הכללים, אם ינצח. היי, אני חן ליברמן, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין כיצד משתמש טראמפ בטקטיקות של פשע מאורגן כדי להתחמק מהנישה, ולמה אחד האנשים החזקים והעשירים באמריקה הסתבך בגלל הקמצנות שלו. שלום לנתנאל שלומוביץ', פרשן לידני ארצות הברית של הארץ ומרצה לתקשורת באוניברסיטת חיפה.
שלום, שלום.
אז אנחנו התכנסנו כאן כדי לדבר על המשפט הראשון של טראמפ שיתחיל ב-15 באפריל, וזה למעשה המשפט הפלילי הראשון לנשיא אמריקני לשעבר. פעם ראשונה שנשיא אמריקני לשעבר עומד למשפט פלילי?
כן, כן, כן. זה היסטוריה. אנחנו בדרך כלל לעשות היסטוריה.
אז לפני שנמשיך, תגיד מילה טובה לארצות הברית שהחזיקה מעמד 246 שנה עד הרגע הזה.
אני חושב ש... לא, היו עבריינים, היה את ניקסון.
אבל משפט פלילי ראשון לא היה.
אני חושב שצריך לתת להם אז קרדיט, נגיד אפילו לניקסון, אולי כשאני חושב על זה, שהייתה לו את הבושה לפרוש כשהוא נחשד בפלילים, גם טיוח, אבל הוא פרש, כי הוא אמר, אני לא אעשה את זה. למדינה.
אז לטראמפ אנחנו יודעים שבושה אין. בוא נדבר על המשפט הזה, כי יש לו הרבה עניינים פליליים, הרבה משפטים שעוד אמורים להיפתח, אבל מה המשפט שבסוף ממנו מתחילים ב-15 באפריל?
אז טראמפ בעצם מואשם בתשלום דמי שתיקה לכוכבת פורנו, ובעצם זו עבירת בחירות, כי הוא השתמש בכספי מימון בחירות בשביל לעשות את הדבר הזה. זה קצת מורכב, זה קצת טכני, אבל זו העבירה, כן, זו עבירת צווארון לבן.
את מה הוא ניסה להשתיק? ימים ספורים לפני בחירות 2016.
ימים ספורים לפני 2016, כוכבת הפורנו סטורמי דניאלס, בעצם ניסתה למכור את הסיפור שלה, שהיא שכבה איתו ב-2006, באירוע, ועורך הדין של טראמפ, מייקל כהן, הוא בעצם זה ששילם מתאמו את סכום דמי השתיקה, 130 אלף דולר שהוא שילם מכיסו, ואחרי זה טראמפ בעצם החזיר לו את הכסף, כשהוא כבר נבחר להיות נשיא, הוא החזיר לו את הכסף, והוא תיאר את זה כמימון בחירות, אוקיי? תשלום לעורך דין במסגרת קמפיין הבחירות, וכאן בעצם מצויה העבירה.
כדי לא לפגוע בקמפיין, בעצם זה הצידוק להשתמש בכספי בחירות, ובכלל, מה אנחנו יודעים עובדתית? כלומר, במה טראמפ מודה מכל הדברים האלה? הוא מודה בזה שהוא שילם את דמי השתיקה האלה?
עורך הדין שלו מודה שהוא שילם את דמי השתיקה הזה בשמו, ויש מסמכים שמעידים על כך. זאת אומרת, אין ממש שאלה לגבי העובדות עצמן. יש גם עוד פרשה חוץ מהכוכבת פורנו, יש גם שפנפנית פלייבוי, קארן מקדוגל.
שמה קרה איתה?
שגם לה שילמו כסף כדי שלא תפרסם את הסיפור שלה ב-National Enquirer. אז בשני המקרים אנחנו יודעים שבעצם טראמפ ניסה להשתיק, לא ניסה, הצליח להשתיק את שתי האנשים האלה כדי שהם לא יספרו על מה עליו, על רקע הבחירות ב-2016. חשוב גם לזכור שבחודש שלפני הבחירות ב-2016, כבר קיבלנו ושמענו יותר מ-20 נשים שסיפרו על כל מיני תקיפות מיניות של טראמפ. יצאה הקלטת של Access Hollywood ששומעים את טראמפ בקולו מתרברב על תקיפה מינית.
הוא grabbed them by the pussy.
בדיוק.
סליחה.
ובתוך הבליל הזה, כששמענו בעצם את השם סטורמי דניאל, זה קצת נבלע, אוקיי? אז אני חושב שכולנו שמענו על זה יותר לעומק, עם קצת תשומת לב, כשהוא היה נשיא, כשמייקל כהן, העורך הדין, נעצר, הוא אשם והורשע וריצה שנת מאסר על המעשה הזה. זאת אומרת, זה כבר הוכח בבית משפט שזה קרה, מייקל כהן הודע, ולמעשה אנחנו עכשיו בסיטואציה, אם לעשות רגע הקבלה לישראל, לעבירות אחרות לגמרי, זה קצת כמו ששולה זקן מורשת, אבל אולמרט עדיין לא, אוקיי? זה בעצם על אותה עבירה. אז זה בעצם האנלוגיה אולי.
אז לפני שניכנס עוד יותר לפרטים של הסיפור הזה, קח אותי רגע לפרוצדורה.
קודם כל, השלב הראשון זה לבחור את הג'ורי. אז בעצם זה השלב שבו מגיעים 500 תושבי ניו יורק מסכנים שקיבלו זימון שבוע שעבר, וגילו שהם מועמדים להיות מושבעים בתיק הזה. ואז יתחיל...
למה מסכנים? נראה לי, אם כבר להיות בחבר מושבעים כלשהו, אז במשפט הזה. חתיכת סיפור לנכדים.
זה סיפור, אם הם ישרדו לספר אותו אחרי כל האיומים שהם יקבלו על החיים שלהם. אוקיי? זה גם חלק מהפרשה הזאת. אז זה מתחיל עם 500 אנשים שקיבלו זימון, אני לא יודע כמה באמת יעלו לדיון. ואז זה בעצם התהליך הדי סטנדרטי האמריקאי של בחירת מושבעים. לכל צד יש יכולת להטיל וטו, לדעתי על משהו כמו 10 מושבעים, שהם מסיבות מגוונות לא ירצו אותם. ואז ברגע שמתבייתים על 12 מושבעים, השופט יקבע תאריך חדש לדיונים עצמם. אוקיי, ולעדויות ולראיות וכל מה שאנחנו מכירים ממשפט.
You're going to say what cable networks do you watch?
Oh, wow.
Maybe MSNBC? Do you read the New York Times? Do you watch Fox News or Newsmax?
אז יש לי הרגשה שכשיתחילו לבחון את המושבעים, עורכי הדין של טראמפ יחפשו את הציוצים, את הפוסטים, לראות אם הם מתנגדי טראמפ, תומכי טראמפ, הדבר הזה יהפוך לקרקס שלם.
כן, זה נכון מאוד, ויש כבר דיווחים שהשופט חואן מרשן יטיל אמברגו בעצם, הוא יטיל צנזורה על זהות המושבעים, גם מול עורכי הדין של טראמפ, שזה צעד שנעשה בעבר בניו יורק, דווקא ניו יורק ידועה בצעד הזה, כי יש בה הרבה פשע מאורגן. אז טראמפ בעצם נכנס כבר לנישה הזאת, בהרבה מובנים, אבל גם במובן הזה, של ראש ארגון פשיעה, ואנחנו... בעצם חוששים ממה שאנחנו כבר יודעים שהוא עשה במשפטים קודמים, ושהוא כבר עשה על השופט הזה, ועל הבת של השופט הזה, ועל התובע, ועל המשפחה של התובע, שהוא מפרסם את השמות שלהם ברבים, הוא מפרסם אפילו תמונות ברבים, הוא פרסם תמונה של ביתו של השופט הנוכחי.
שמה הטענה כלפיה?
שהיא שמאלנית. ותראה, זו לא טענה, זו עובדה, כן, כנראה. היא יועצת תקשורת, היא יצאה לקמפיינים דמוקרטיים מאוד בכירים, זאת אומרת, היא יועצת די מצליחה. אבל היא לא השופט, היא ביתו של השופט. אני חושב שכל מי שיש לו ילדים יכול להבין שהילדים לא תמיד רואים איתך עיניים.
יכול מאוד להיות שגם השופט הוא אחד שמצביע לדמוקרטים, וזה בסדר. כלומר, לא יימצא בן אדם, לא בחבר המושבעים ולא במערכת המשפט, שאין לו דעה בעד או נגד טראמפ. כל אחד יהיה לו איזשהו בייס.
זה בעצם האתגר שטראמפ, אני חושב, מעלה כבר עכשיו, הוא יעלה עוד בערעור אם הוא יורשע. זאת אומרת, הוא בעצם משתמש בפרסום שלו כדי לטעון אני מפורסם מדי בשביל לעמוד למשפט. זו העמדה. יתרה מזאת, הוא גם אומר, ניו יורק זו מדינה ליברלית, רוב התושבים שם ליברליים, ולכן סביר שהמושבעים יהיו נגדי כפי שהם כבר היו פעמיים, כן, היו שתי תביעות אזרחיות בשנה החולפת, שבשתיהן הוא הפסיד. בין מושבעים באותו בית משפט, רק בתביעה אזרחית.
Why did you have sex with him? I have no idea. Even after all this time.
Yeah, I have no idea.
אז בואו נבין קצת יותר לעומק את הסיפור של סטורמי דניאלס. כי את סטורמי דניאלס כן הכרנו כשטראמפ כבר היה נשיא, היא כן יצאה עם הסיפור שלה, נכון. עליו, למרות דמי השתיקה.
אז כן, היא כן מתראיינת בשלב הזה. אני חושב שהסכם דמי השתיקה כנראה כבר לא ממש בתוקף, או שהיא לא חושבת שהוא בתוקף. והסיפור שלה בעצם היא... כאמור, שחקנית פורנו. ב-2006 היא פגשה את דונלד טראמפ באירוע בטורניר גולף. הוא אז, חשוב לזכור, היה המנחה של התוכנית הריאליטי הכי נצפית בטלוויזיה, המתמחה. והיא מאוד קיוותה להופיע בתוכנית, וזה הקונטקסט שבגינו הם שכבו, בזמן, בשנותו הראשונה, עם זוגתו החדשה, מלניה, ועם התינוק בבית, ברון טראמפ. אז זה מה שהם עשו, והיא די מהר אחרי זה ניסתה למכור את הסיפור שלה. שזה חלק מהפרשה.
די מהר אחרי זה, כלומר, הרבה לפני שהוא מועמד לנשיאות.
במובנים מסוימים זה כשהוא שקל לרוץ לנשיאות ב-2011. כשאז הוא יצא בעצם נגד אובמה, והוא נופף בתעודת הלידה שלו, או בהיעדר תעודת הלידה שלו לטענתו.
ברק חוסן אובמה
בדיוק,
וכל זה.
בדיוק, וטען שהוא יליד קניה וכל זה. אז כשחשבו שאולי הוא ירוץ, אז היא ניסתה למכור את הסיפור.
אבל היא לא הייתה צריכה, כי אז הוא די נחשב לבדיחה, והסיפור שלו נגמר די מהר.
נכון, וגם אז זה הגיע לאיזה מוסף לייפסטייל כלשהו, אני כבר לא זוכר. וב-2016 היא שוב ניסתה למכור את זה, וכשאני אומר היא, וזה, אני חושב, צריך, כולנו צריכים להערך כבר למשפט ולכל הדמויות שעומדות להכלס את עמודי החדשות בחודשים הקרובים, אז פה נכנסת הסוכנת שלה, ג'ינה רודריגז, שהיא בעצמה כוכבת פורנו לשעבר, והפכה להיות יחצנית של שחקני פורנו, והיא זאתי שניסתה למכור את הסיפור ב-2016. קצת מצחיק לדבר על כל הדברים האלה, כי כאמור אנחנו מדברים על זה בהקשר של פוליטיקה אמריקאית, וזה בעצם המועמד של המפלגה הרפובליקאית לנשיאות. חשוב להזכיר.
אני יכולה, אולי אם הייתי מייצגת את טראמפ, לחשוב על איזשהו טיעון הגנה אחד לפחות, והוא שטראמפ לא באמת היה צריך להשתיק את הסיפור הזה, כי כמו שציינת קודם, היו הרבה סיפורים אחרים כבר במהלך הקמפיין, של נשים שלא אומרות רק שהן שכבו איתו, אלא שהוא הטריד אותן מינית, וזה לא הזיז למישהו, והיה את grab them by the pussy, סליחה שאני שוב אומרת את זה, וגם זה עדיין לא הוריד את התמיכה בו. אז למה בעצם לשלם את הכסף הזה לאותה סטורמי דניאלס?
אני חושב שזה עדיין חוכמה של בדיעבד, כי אני חושב שהרבה אנשים, אולי גם אנחנו, אני כבר לא זוכר, באוקטובר 2016, חודש לפני הבחירות, כשיצאה הקלטת המפורסמת, וכשיצאו כל הדיווחים של אנשים, רוב האנשים חשבו שזה סוף הסיפור של דונלד טראמפ, כי לפי הלוגיקה של הפוליטיקה הישנה, זה היה הסוף של כל פוליטיקאי, הרבה פחות מזה. רק אחרי זה, גם הוא, גם הקמפיין, גם ארצות הברית, גם כל העולם גילה שזה לא ממש פסל אותו, ושהוא נהיה נשיא ארצות הברית. אז בתוך הלוגיקה...
אבל הוא היה מודע לזה, הוא הרי המשפט שהוא אמר אז, אני יכול לצאת לסדרה החמישית ולראות למישהו בראש ועדיין להיבחר, זה משפט שנאמר במהלך הקמפיין, לא אחרי.
זה נכון, ועדיין יש המון המון ספרים כבר שנכתבו על הקמפיין שלו דאז, ועל הרגע הזה בקמפיין שדלפה הקלטת של Access Hollywood, עם המשפט שאולי תרצי לומר שוב. וזה הרגע שבו אפילו דמויות כמו סטיב בנון אמרו, טוב, זה כנראה נגמר, אוקיי? עכשיו, המחשבה שלהם הייתה זה שאנשים יקבלו מטראמפ המון המון, אפילו שחיתות, אבל עבירות מין נתפס כאיזשהו קו שלא, הוא לא יוכל לעבור. ואולי, באופן כללי, חשוב לזכור שהאמריקאים, יש להם עדיין את הצד, קצת מצחיק לחשוב על זה עכשיו, אבל אז לפחות חשבנו שיש להם את הצד הפוריטני, שאומר שהם לא ירצו נשיא כזה. ולכן...
פעם נשיא גרוש, או נשיא שתסוי בשנית, זה אני חושב ביג נו נו.
כן, עכשיו, אם נחזור רגע לאוקטובר 2016, אז בעצם זה הרגע שבו הוא אומר, הנרטיב שלו ושל הקמפיין שלו, זה, אני לא מכיר את 24 אנשים האלה, אני לא זוכר את ההקלטה הזאת של Access Hollywood, וגם אם כן זה נאמר, הוא קרא לזה locker room talk, אוקיי? הוא קרא לזה שיחה של בנים, כי מי, איזה בנ, כאילו בנים מדברים ככה לטענתו. המקרה של סטורמי דניאלס ושל קארן מקדוגל, זה מקרה של משהו מתועד שקרה. זאת אומרת, שהוא בעצמו גם, יש מסמכים שמעידים על זה שהוא יודע מי זאת, ושהוא פגש אותה, ושהוא היה איתה.
אם כי מדובר בניאוף, הן לא טענו להטרדה מינית.
אני מסכים, אבל זה הדבר היחיד שהוא חשב שיכול לפגוע בו. כי זה באמת מוכח, אוקיי? זה אפשר להוכיח שזה קרה. בניגוד לעדויות של עשרות נשים, שזה משהו שקרה, ולא היה לזה תיעוד מן הסתם.
What I had done, meaning the NDA and the payment of the $130,000 to Stormy Daniels' attorney, Keith Davidson, was done at the direction of and for the benefit of Donald J. Trump.
אז הוא מחליט לשלם לסטורמי דניאלס, דרך עורך הדין שלו, מייקל כהן.
$130,000.
שזה לא הרבה כסף לטראמפ. למה בסוף הוא היה צריך להוציא את זה מכספי הקמפיין שלו? זה לא משהו שהוא יכול להרשות לעצמו? או טיעון הגנה?
תראי, אז בואי נחזור רגע לתביעה, ונאמר, טראמפ כמעט לא מוציא מכספו על כלום ושום דבר.
אין לו כרטיס אשראי.
הוא מומחה בלבזבז כסף של אנשים אחרים. יש חישוב אחד שנעשה במגזין סלייט, שעומד את ההגנה המשפטית שלו עד כה ב-$100 מיליון הוצאות, ואת הכל הוא השתמש בכספי קמפיין. זאת אומרת, הוא כנראה עושה כבר עכשיו את אותה עבירת בחירות שוב. גם היום הוא מגייס המון כסף, גם מהתורמים הכי מן השורה, כן? זאת אומרת, זה לא התורמים הגדולים אפילו שאיתו בשלב הזה, אלא תורמים, אנשים שתורמים באתר שלו, שמקבלים מיילים כמוני, אני מקבל ממנו מיילים, המון מיילים מדי יום, שמבקשים ממני לתרום לו כסף.
תרמת? חמישה,
עדיין לא, אני מתלבט. אני מהמתלבטים כל צף. אז, והוא מציע 5, 10, 20, 50, 100 וכולי דולרים, ואלה אנשים שתורמים לו, אנשים שאנחנו גם נראה סביב בית המשפט שבאים לתמוך בו, בהצהרות שלו, ואת הכסף הזה הוא מוציא, אפילו לא על בחירות, הוא מוציא על הגנה משפטית.
יכול להיות טיעון הגנה, לא יודעת למה אני כל כך מתאמצת למצוא טיעוני הגנה בעבור טראמפ, אבל שהשימוש בכספי קמפיין כדי להשתיק את סטורמי דניאלס, זה שימוש ראוי בכספי קמפיין, כי עדות שלה הייתה מזיקה לקמפיין. אז זה כן, בסדר אז, לעשות שימוש מהסוג הזה.
אז פה עבירה נהיית מסובכת, כי למעשה לשלם למישהי לא לדבר על סקס שעשיתם, זה לא עבירה בניו יורק, ובמובן הזה, סטורמי דניאלס, זה לא באמת, פה הבעיה עדיין לא התחילה. הבעיה התחילה בזה שמייקל כהן הוא זה ששילם לה, ואז הוא רשם את התשלום הזה כשוב הוצאות בחירות. עכשיו, יש רישום כוזב במסמכי תאגיד, שזה בעצם מה שטראמפ ביקש ממנו לעשות, וזה בעצם מה שהוא עשה. וכשמחברים את זה, זה החוק כבר בניו יורק, וזה בעצם התיק הראשון שעומד לפי החוק הזה, שקובע שאם אתה עושה רישום כוזב במסמכי תאגיד, שזה לא עבירה שדינה מאסר, אבל אם אתה עושה את זה בשביל לטייח על פשע אחר, זו כבר עבירה שדינה מאסר. שזה בעצם עבירת מימון בחירות, שזה כבר סעיף הרבה יותר טכני, שאני נראה לי עדיף לא להיכנס אליו,
okay.
אבל יש פה עבירה של מימון בחירות, וזה מה שהוא ניסה לטייח.
ולמה הוא עשה את כל זה? מה, זה היה כל ניסיון הסתרה, או כדי לשלם פחות, או כדי לקבל על זה מס? מה הסיפור?
תראי, יש את... זו אולי שאלת השאלות שתעלה במשפט, כן? הוא יגיד מייקל כהן עשה את זה על דעת עצמו, אני חושב שמעטים האנשים שחושבים שזה נכון, אבל
שמייקל כהן הוציא מכיסו 130 אלף דולר.
בדיוק.
כדי להגן על טראמפ.
בדיוק, שזה משהו שכולנו מכירים עורכי דין שתורמים מכספם ללקוחות שלהם, כמובן. אז יש את הטענה הזאת, אם ניקח את ההגנה שלו, אבל יותר סביר מה שקרה, כי עובדה היא שהוא שילם לו בחזרה, זה שהוא ביקש ממנו לשלם את זה, הוא כבר שילם את זה, כמנהגם, כי היה למערכת יחסים כזאת, הוא היה לא סתם עורך דין שלו, הוא היה מה שמכנים הפיקסר שלו, הוא היה האיש שלו למשימות מיוחדות, שבמקרה הוא גם עורך דין, מאוד דומה למאפיה. ובמובן הזה, מייקל כהן עשה את העבודה המלוכלכת בשבילו, ואז אחרי זה קיבל בעצם את הכסף בחזרה.
מה שעוד דומה למאפיה זה שמכל הדברים שטראמפ עשה, בסוף הוא עלול ליפול על עבירת מס או רישום כוזב, כמו אל קפונה.
כן, האמת שכן. זאת אומרת, כי יש עוד תיקים גדולים יותר מזה שפשוט לא יהיו לפני המחירות.
אז בואו נדבר על התיקים האלה, כי באמת איך קרה שמכל התסבוכות המשפטיות האחרות של טראמפ, אנחנו יושבים פה ומדברים על מה שהולך כנראה להיות כרגע הכי משמעותי, וזה הסיפור של דמי שתיקה לאותה סטורמי דניאלס.
כן, אני חושב שבקרב כל הדמוקרטים, בטח הנשיא, בטח התובע הכללי, הם לא היו רוצים שזה יהיה התיק שיעלה. למעשה יש תובע מיוחד בשם ג'ק סמית, שהגיש שני כתבי אישום שונים נגד טראמפ, בעבירות הרבה יותר רציניות, בבתי משפט פדרליים, שלא קשורים לאף מדינה. אבל שני התיקים האלה כרגע תקועים בגלל שהעליון מבקש לדון בעתירה של טראמפ, בטענה שיש לו חסינות מוחלטת כנשיא על כל מעשה שהוא עשה. והתיקים האלה בעצם מחכים לדיון שיהיה בסוף אפריל בבית המשפט העליון, ואז כנראה צפויה פסיקה בסביבות יוני, ואז יסלול את הדרך למשפטים רק בספטמבר, ואז אנחנו כנראה, אם בכלל ייפתח אחד מהמשפטים האלה, ועל זה אפשר להתווכח, הוא לא יסתיים לפני הבחירות, שהם בנובמבר.
ובוא נרחיב קצת על המשפטים האלה.
אז שני התיקים הפדרליים, שהם באמת הליבה של העבירות שלו, תיק אחד עוסק במאורעות השישי בינואר 2021, כשטראמפ ונאמניו ניסו לבטל את תוצאות הבחירות, והייתה מזימה מאוד מפורטת, שצפויה לעלות, כאמור, למשפט מתישהו, אם טראמפ לא יבחר לנשיא, כי הוא כן הבטיח שהוא יבטל את המשפטים האלה, אם הוא יבחר לנשיא. עכשיו, הטענה של טראמפ, ההגנה שלו, שאיתה הוא הגיע לעליון, זה שהוא כנשיא בעצם רק ניסה להמשיך לחקור חשדות לזיופים בבחירות, עד השישי בינואר, ולכן עצם התביעה הזאת זה פוליטיזציה של מערכת המשפט, ובעצם ביידן פועל נגדו, למרות ששוב זה תובע חיצוני שמונה על ידי משרד המשפטים שלו, אז כרגע זה מחכה פשוט להחלטה הזאת. התיק השני, הייתי אומר, התיק אולי אחד החמורים, ואולי הכי מסוכן לו, ואולי הכי פשוט להוכיח, זה תיק המסמכים המסווגים. שגם פה אנחנו רואים את הדפוס המוכר שלו. הוא לקח איתו, מסיבה לא ברורה, ארגזים של מסמכים מסווגים מהבית הלבן כשהוא סיים את כהונתו, והוא לקח אותם איתו לשתי אחוזות שלו במארולאגו בפלורידה ובניו ג'רזי.
הסיבה אמרת שהיא לא ברורה, אבל יש איזה שהן השערות לגבי למה לקחת את המסמכים האלה?
אנחנו לא יודעים כי המסמכים האלה מסווגים. יצאו עליהם הרבה דיווחים של למי הוא הראה ואיזה מין מסמכים, אז אנחנו יודעים שהיו שם גם מסמכים על גרעין, אנחנו יודעים שיש שם כל מיני מסמכים מאוד צבעונים, שהוא הראה פשוט לאנשים שהגיעו אליו לאחוזה, כן? הוא לקח אותם למשרד שלו ואמר, תראו איזה מסמכים יש לי. עכשיו, יכול להיות
לא ניסה יותר מדי להסתיר את זה.
לא, הוא לא הסתיר את זה, אבל עולה השאלה מה הוא ניסה לעשות עם מסמכים אחרים שאולי לא שמענו עליהם. הרי אנחנו יודעים שפשוט יש רכבת אווירית שעוברת דרך המועדון שלו, של סעודים וקטרים, אגב, נראה לישראלים התעניינו בזה. יש לו המון עסקים עם קטר, אז אנחנו לא יודעים איזה מסמכים הוא לקח, זה מסווג, אנחנו לא יודעים מה הוא הראה למי, אנחנו לא יודעים למה. יש המון שאלות בתיק הזה. מה שאנחנו כן יודעים, וזה ממוסמך, זה שאם כשביקשו ממנו להחזיר את המסמכים, הוא פשוט מחזיר אותם, כפי שעשו, אגב, באותו זמן ממש, ג'ו ביידן, מייק פנס, שהיה הסגן שלו, אז כשהם החזירו את זה, בזה נגמרה החקירה נגדם. כי העבירה הגדולה היא לא לקחת את המסמכים, כי זה קורה לנשיאים כנראה. לעומת זאת, העבירה הגדולה היא זה שהוא אמר לעוזר שלו במארולגו, החוקרים רוצים את המסמכים שלי, אז בוא תחביא אותם. אוקיי? וזה בעצם מה שקרה שם, והוא פשוט תייח את כל הסיפור הזה. אני חושב שמישהו אולי זוכר את התמונה המפורסמת, שניתה מפורסמת, של ארגזים של מסמכים בשירותים מתחת לשנדליר, ליד הסלה. תחפשו בגוגל, אני ממליץ לכם, ותראו איפה הוא שמר את המסמכים. הוא שמר אותם בשירותים ליד אולם הנשפים של מארולגו. אוקיי? זה המקום שבו הוא שמר אותם, ואנחנו יודעים בוודאות שהוא בחר להסתיר אותם, אפילו מעורכי הדין שלו. אז יש
איך פה זה בסוף יצא, איך זה התגלה?
כי החוקרים עשו פשיטה על מארולגו. כאילו, ואני אומר, כשהם עשו את הפשיטה, הם גילו. עכשיו, אגב, הפשיטה הזאת היא שהתחילה את הזינוק שלו בסקרים, כי הוא היה דווקא על הקרשים עד הפשיטה הזאת. ברגע שהייתה לו פשיטה, זה דווקא הקפיץ אותו. אז זה נראה לי אחד הפרדוקסים הרבים של טראמפ, זה שככל שמערכת המשפט או מערכת אכיפת החוק התחילה לפעול נגדו, אז הוא פתאום התחיל לשקם את מעמדו בתוך המפלגה. עכשיו, התיק הזה תקוע כי השופטת ששובצה לתיק, איילין קאנון, בבית המשפט הפדרלי בפלורידה, היא מינוי שלו, והיא מתנהגת באופן כל כך מוזר, שאפילו השופטים הרפובליקאים, המאוד מאוד ימניים, שיושבים בערכאה מעליה, בערכאת הערעורים מעליה, בבית המשפט הפדרלי בפלורידה, קבעו שהיא עושה באמת שטויות על ימין ועל שמאל, וג'ק סמית כבר אתר נגדה כמה פעמים, אבל מה שזה אומר זה ש
ג'ק סמית, תזכיר?
החוקר המיוחד, התובע המיוחד. אז אנחנו לא נראה לא את התיק הזה, אי פעם לפני הבחירות בנובמבר כנראה, אם בכלל. אנחנו לא ממש יודעים מה יהיה עם התיק הזה, כי יש לה באמת המון שיקול דעת בשלב הזה של התיק.
כלומר, התיק הכי מובהק, התיק שבו יהיה הכי קל להוכיח כן. אשמה, התיק שיש לו את הפוטנציאל לסבך את טראמפ.
הכי הרבה.
בצורה הכי מובהקת, זה התיק שעכשיו מתמסמס, כי השופטת היא בעצם מינוי של טראמפ.
אז אני לא אגב, יש טענה, אם נהיה רגע מגנים על השופטת, איילין קאנון, אז היא גם, בוא נזכור שזה גם מאוד דפוס של טראמפ, כן? הוא מינה מישהי שהיא לא קשירה בשום צורה לתפקיד. אז יכול להיות שהיא פשוט גרועה בתפקיד שלה, זה גם אופציה. אוקיי? זה שהיא פשוט לא מבינה את הדין הפלילי כמו שצריך, והיא לא ממש יודעת מה היא עושה בתיק. כך או כך, התוצאה היא שאין משפט לפני נובמבר, וזה באמת המשפט שהוא הכי פוטנציאלית, יכול להיות הכי מהיר, הכי נפיץ לטראמפ.
לפי החוקה האמריקאית, לנשיא ארצות הברית יש את הזכות לחון כל אדם שהורשע בעבירה פדרלית. רוב בקשות החנינה מגיעות דרך משרד המשפטים, אך הנשיא רשאי לחון כל אזרח, גם אם לא הוגשה בקשה מצידו, כפי שעשה דונלד טראמפ למעורבים באירועי 6 בינואר, וכפי שעשה ג'רלד פורד כשחנן את ריצ'רד ניקסון והגן עליו מפני תביעות בפרשת ווטרגייט.
This was the day Jimmy Hoffa was waiting for. The day President Nixon commuted his sentence.
ב-1971, ניקסון עצמו העניק חנינה למנהיג איגוד נהגי המסעיות המושחת ג'ימי הופה, שהיה מתומכיו של הנשיא. 4 שנים לאחר מכן, הופה נעלם בנסיבות מסתוריות וגופתו לא נמצאה מעולם. מראשית דרכה הייתה זכות החנינה של הנשיא שנויה במחלוקת. סטטיסטית, הסיכויים של אזרח אמריקאי, המואשם או שהורשע בפלילים, לזכות בחנינה הם מזעריים, ולרוב אלו שזוכים בה הם אנשים בעלי השפעה, בעלי ממון או בעלי קשרים.
For 18 months now, we have had underway a secret diplomatic initiative to Iran.
בין המעטים שחן הנשיא ג'ורג' בוש האב, שמיעט מאוד במתן חנינות, היו בכירי ממשל רייגן שהיו מעורבים בפרשת איראן קונטרה. ביל קלינטון חנן את אחיו למחצה, רוג'ר, לאחר שהורשע וישב בכלא על עבירות סמים. החנינה יכולה גם לשמש כלי פוליטי. אנדרו ג'ונסון, למשל, העניק אלפי חנינות לתושבי הקונפדרציה, בכפוף להצהרת נאמנות לממשל ארצות הברית ולחוקה. הנשיא גרנט העניק חנינות גם למרבית מנהיגי הדרום, לאחר מלחמת האזרחים.
For those who violated selective service laws, I intend to grant a blanket pardon.
הנשיא קרטר העניק חנינה, סמלית בעיקרה, לכ-200,000 אזרחים שהתחמקו משירות בווייטנאם, והנשיא קנדי העניק חנינה לעשרות אנשים שהורשעו בעבירות סמים, ובכך הותת לקונגרס שעליו לשנות את החוק. לפי הערכות רבות, אם ישוב לבית הלבן, צפוי טראמפ להביא לשיא את המחלוקת סביב מוסד החנינה, ולמתוח את הגבולות המשפטיים בצורה חסרת תקדים, במידה ויחליט להעניק לעצמו חנינה בהליכים המשפטיים שמתנהלים נגדו. ואם טראמפ יבחר, לא מאמינה שאני אפילו מעלה את האפשרות הזאת, אבל זה אפשרות שהיא לגמרי אפשרית.
ואפילו סבירה לפי הסקרים האחרונים.
סבירה, כן. ואם טראמפ נבחר, ואז מתחיל המשפט בעניין של המסמכים המסווגים, מה קורה כשהוא נשיא, עומד למשפט כזה?
אוקיי,
מה יכולות להיות השלכות?
אז שני המשפטים הפדרליים די יש קונצנזוס, כיוון שהחוק קובע שהנשיא יכול לתת חנינה לכל תיק פדרלי. יש שאלה משפטית, האם הנשיא יכול לחון את עצמו? טראמפ לא מתעניין בשאלה המשפטית הזאת, והוא צפוי לחון את עצמו ביום הראשון שהוא יהיה בתפקיד. אז בתיקים הפדרליים, הוא כנראה פשוט יבטל את התיקים.
הוא יכול לחון את עצמו לפני שהמשפט בכלל החל.
כן, כפי שהוא עשה לכמה מנאמניו ביום שהוא עזב את הבית הלבן, על העבירות של השישי בינואר. זאת אומרת, יש כל מיני דמויות, סטיב בנון וכדומה, שקיבלו חנינה עוד לפני בכלל שעל המשפט, על עבירות שהם כנראה עשו. משהו שנשיא אמריקאי עושה. אופציה נוספת, אם זה אפילו לא הגיע לשם, זה שהוא יכול פשוט להורות לתובע הכללי שלו, למסמס את החקירות האלה. זאת אומרת, הוא יכול להגיד לו, תפטר את ג'ק סמית, אני מניח שהוא יעשה את זה אפילו, אם הוא לא יחקור את ג'ק סמית בעצמו, ופשוט התיקים האלה לא יראו בית משפט.
Specifically, the indictment brings felony charges against Donald John Trump.
זה בצורה מעניינת, משאיר לנו דווקא את שני התיקים האחרים. דיברנו על ניו יורק, יש גם את ג'ורג'יה, זה עוד תיק במשפטו של טראמפ, שהוא לא יכול לתת לעצמו חנינה בו, כי זה לא תיק פדרלי. אז בג'ורג'יה הוא גם נאשם על עבירת הזיוף הבחירות ב-2020, רק בתיק קצת יותר מורכב, עם כמה יותר נאשמים, יש שם מקום נאשמות מוכרים, כמו רודי ג'וליאני, והתיק הזה מתעכב מסיבות גם אחרות. זאת אומרת, גם שם יש כל מיני, היו אי סדרים בחקירה.
תסביר רגע, זיוף בחירות.
יש מה שראינו בטלוויזיה, שזה בעצם המוני אנשים שזומנו על ידי טראמפ להפגנה, ואז הוא שלח אותם ואמר להם, לכו לקפיטול, תראו להם מה אתם חושבים, גונבים לכם את המדינה, בהצלחה לכם, בהצלחה לכולנו, והם באמת הלכו לקפיטול והראו להם מה הם חושבים.
זה תיק, זה לא תיק.
זה השישי בינואר.
זה השישה בינואר, זה הסתה, המרדה.
נכון. עכשיו,
זה עבירה בפני עצמה, לא?
זה התיק של ג'ק סמית.
אוקיי.
עכשיו, באיזשהו מקום, גם התיק בג'ורג'יה וגם התיק של ג'ק סמית, עוסקים בנושאים שממש חופפים אפילו, הייתי אומר. וזה כבר בעיה של הערעור, אם כבר. המזימת האלקטורים המדוברת, זה בעצם מה שלא ראינו באותו יום כשצפינו בטלוויזיה. זה קרה מאחורי הקלעים. זה מה שהתברר בוועדת החקירה שעשו בקונגרס, שהובילו בין היתר ליז צ'ייני, לא בדיוק השמאלנית הכי גדולה בהיסטוריה. והמזימה הייתה איזשהו סעיף בחוקה שאומר שאם יש אי בהירות לגבי תוצאות הבחירות, לכאורה, או יש מגוון סיבות שבהן בחירות פשוט לא יצאו לפועל כמו שצריך, אז ההכרעה בבחירות נופלת לבית הנבחרים ולמשלחות של המדינות. וזה בעצם מה שהם ניסו לעשות בשישי בינואר. זה הסיבה שהם זימנו את האספסוף דווקא ליום הזה, כדי לעורר את המהומה הזאת. כדי שהחברי קונגרס יוכלו בעצם לטעון שבעצם יש פה הסדרים, ואנחנו מעמידים אלקטורים אחרים. Okay? במקום האלקטורים שכל מדינה קיבלה, שזה אנשים בפועל, כן, שצריכים למלא את הפונקציה הזאת, אז הם שולחים אנשים חלופיים שאומרים, אלה האלקטורים שלנו, שהם יצביעו אחרת.
וזה קורה בג'ורג'יה. זה תיק שמתנהל בג'ורג'יה.
כן, ובג'ורג'יה, בניגוד, אגב, לתיק בוושינגטון, ב-DC הפדרלי של ג'ק סמית, אז התובעת שם, התובעת המחוזית של אזור אטלנטה בג'ורג'יה, פאני וויליס, אז היא הגישה תביעה נגד 18 נאשמים במסגרת מה שמכנים תיק ריקו. Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. זו עבירה שהיא די דווקא פשוטה, שבגדול אומרת, היא נוצרה כדי להילחם בארגוני פשיעה, כמו של טראמפ, אבל יותר קלאסיים, אגב, מי שפרסם את התיקים האלה כתובע, היה תובע צעיר בשם רודי ג'וליאני, היום הוא נאשם בתיק הזה, שזה כזה צחוק הגורל, שלפי הרציונל של העבירה הזאת, זה שאם אתה חבר בארגון פשיעה, לא צריך להוכיח שביצעת פשע מסוים, אלא מספיק להוכיח שאתה חבר בארגון הפשיעה, בשביל שתהיה אחראי למעשים של כל ארגון הפשיעה. אז בעצם מה שצריך להוכיח זה שיש ארגון שהוא עושה מעשים מסוימים, ואז מספיק להוכיח שכל אחד מהנאשמים היה מעורב בארגון. זה בעצם הרציונל של התיק הזה. יש המון ביקורת על עצם הגשת כתב אישום מהסוג הזה. גם פה יש תקדים משפטי, כי כאמור זה מופעל פוליטיקאי. אז בתוך המנגנון, כדי להראות שאת כל המנגנון של המזימה, אז יש לך גם, גם את רודי ג'וליאני כעורך דין שלו, שניסה ללחוץ על, ולאיים על, על נשים שספרו בקלפי. יש לך גם על, באמת, עבריין זוטר שפשוט איים על משקיפים בבחירות. ובעצם הם הולכים מהמנגנון הכי נמוך, 18 אנשים, מהחלק הכי נמוך ועד החלק הכי גבוה בכל המזימה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בג'ורג'יה. ואנחנו נזכיר שטראמפ עשה דברים דומים בכל מדינות המפתח. זאת אומרת, הייתה מזימה כזאת בפנסילבניה, והיה גם איומים מהסוג הזה בפנסילבניה, הייתה מזימה כזאת באריזונה, הייתה מזימה כזאת במישיגן. זאת אומרת, כל הדברים האלה, אנחנו יודעים להגיד היום דרך ועדת החקירה של הקונגרס, שהם יצאו לפועל. זאת אומרת, כל הדברים האלה קרו, הם ניסו לעשות את זה, אנחנו לא יודעים אם הם היו בכלל להם סיכוי להצליח, אבל הם ללא ספק ניסו.
We're going through this weaponization of our government to try and knock out somebody's political opponent. And so far, based on the polls, it's not working at all. The people understand it.
אתה יודע, קשה לא לדבר על זה קצת באיזשהו טון מבודח, כי זה טראמפ, אבל כל מה שאתה מספר כאן מראה כמה שטראמפ בפעולות שלו חושף את החולשות של מערכת המשפט האמריקנית, וכנגזרת של זה את הדמוקרטיה האמריקנית. יש כבר מי שמפיק לקחים, מסקנות מהדבר הזה, בלי קשר לטראמפ ובלי קשר לבחירות, אלא על מה צריך לשנות במערכת האמריקנית, במערכת המשפט.
אני חושב שכרגע היא במצב הישרדותי, מערכת המשפט האמריקאית. זאת אומרת, אם את חושבת, נגיד, אם אנחנו חוזרים באמת לתיק הזה בג'ורג'ה דווקא, ולסיפור שתי אנשים שהיו משקיפות, או ספרו קולות בעצם בקלפי בג'ורג'ה, הסיבה שהן מוזכרות בכתב האישום ושהן מרכזיות בכתב האישום, זה כי ג'וליאני כינס מסיבת עיתונאים, שבו הראה סרטון של שתיהן סופרות קולות, והוא ערך אותו באופן מסוים כדי לטעון שהן בעצם מכניסות פתקים לתוך שבכלל לא היו בספירה. עכשיו, הוא עשה את זה כמובן ללא כל בסיס, הסרטון המלא מראה שזה לא מה שהם עשו, אבל שתי אנשים האלה שעשו את זה כל מערכת בחירות, זאת אומרת, הם באו להתנדב, או לא להתנדב, לעבוד בכל יום בחירות, אז הם היום במחתרת, הם החליפו שמות. זאת אומרת, הם כבר לא, הם לא יעשו את זה יותר. כל הקשישים החביבים שבדרך כלל היו משקיפים בבחירות, באופן מסורתי, מאז שאני מכיר את הבחירות האמריקאיות, כל האנשים האלה לא מוכנים לעשות את זה יותר. ועכשיו עולה השאלה, מי הוא האנשים בבחירות הקרובות? עכשיו, אז אם את שואלת, האם המערכת יודעת להתאים את עצמה, כרגע היא מנסה עדיין לטפל בפצע המדמם שטראמפ יצר למערכת הבחירות ולמערכת המשפט הזאת. והוא כיום, נגיד, היה ממש לפני שבוע, היה תחקיר מאוד מעניין של רויטרס דווקא, שהראה שיש פי שלוש יותר איומים על חיים של שופטים. מאז שטראמפ התחיל את כל ענייניו. וזה עוד משהו שמערכת המשפט לא ממש יודעת איך להתמודד איתו, כי אין הסדרי הבטחה לכל השופטים באשר הם. וכשאנחנו מדברים על השופטים, אנחנו לא מדברים רק על השופטים ששופטים את טראמפ, אלא אנחנו רואים התפרקות כללית של המערכת. זאת אומרת, יש יותר איומים על שופטים בכל ארצות הברית, כי בעידן של טראמפ יש חוסר אמון מובהק במערכת המשפט.
ובניגוד למערכת הישראלית, כאן גם יש את המושבעים, כלומר זה לא רק השופטים, גם המושבעים יכולים להיות תחת סכנה, אם אנחנו חוזרים רגע למשפט של סטורמי דניאלס, ואמרת שהדמוקרטים לא היו רוצים שזה יהיה המשפט היחיד שבסוף מתחיל לפני הבחירות.
נכון, כי הם היו רוצים שזה יהיה תיק יותר מהותי. אני חושב שהחשש שלהם זה שאם טראמפ כן יובא לבית משפט, דרך העיניים של התומכים שלו, כן? הוא יובא לבית משפט, וכל מה שדברו איתם זה על פורנו ועל פלייבוי, ודמי שתיקה, ועבירות מין, וכל השיח הזה, ולא, כן, זיוף בחירות, ולא גניבת מסמכים מסווגים וסיכון ביטחון לאומי. אלה הנושאים שהם היו רוצים לעלות לבית משפט, אלה הנושאים שגם הסקרים מראים שהקולות הצפים האמריקאים כן מתעניינים בהם.
האם זה גם החוזקה של התיק או החולשה של התיק במקרה של סטורמי דניאלס, שיהיה קל יותר לטראמפ לטעון, למרות שקל לו לטעון הכל, אבל האם יהיה לו קל יותר לטעון שכאן יש פה איזושהי תפירת תיק של מערכת המשפט וצד מחשפות נגדו?
אני חושב שזה יהיה לו יותר קל, זה בטוח, אבל...
כי למה? כי יש פה איזו עבירה שאין לה הרבה תקדימים?
כי זו עבירה פחותה, אוקיי? זו עבירה שבכל, כמעט בכל תרחיש אחר של אדם שעושה עסקים, שהיה עושה איזשהו רישום כוזב,
זה לא היה מגיע לכדי משפט.
זה אולי היה מגיע לכדי משפט, זה בטח לא היה מגיע לאיום במאסר, ולא היו עושים מזה כזה רעש, מן הסתם. והוא כמובן טוען שמפלים אותו לרע וששופטים אותו בכל מיני תיקים שלא ישופטים אותו אם אולי המועמד לנשיאות, שזה כמובן קצת מדויק.
כן, כלומר יש קצת אמת בדבר הזה, אולי הרבה אמת אפילו.
כן, אני גם חושב שזה לא, זה לא, זה לא בג, זה פיצ'ר. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות נשיא ארצות הברית, אתה מזמין עליך, בצדק, תשומת לב רבה, שהאדם הסביר לא מקבל. את יודעת, אני רואה, לא יודע, בצומת ליד הבית שלי שוטרים מחכים.
כן, אבל האנישה לא אמורה להיות יותר חמורה מזו של האדם הסביר.
לא, האנישה לא תהיה יותר חמורה. אבל העבירה שהוא עשה היא עבירה באמת שונה. זאת אומרת, סלחי לי שאני לא אוחז בכל הזיכרון הזה, אבל אני לא חושב שהיה עוד מקרה של מישהו ששילם לכוכבת פורנו דמי שתיקה כדי לטשטש את הקמפיין הפוליטי שלו במסגרת הריצה שלו לנשיאות. תראה, זה לא קרה המון, אם בכלל, כנראה. וגם המסמכים המסווגים, זאת אומרת, אין עוד נשיא אמריקאי שבאו אליו, גם הנשיאים הכי בעייתיים נקרא לזה, שבאו אליהם ואמרו להם, יש לך מסמכים בבית, איפה הם? אז מה שהם עשו זה, נתנו את המסמכים. הם לא פעלו לטייח, הם לא פעלו להסתיר, הם לא אמרו הם שלי, הם לא אמרו אני חסין גם אחרי שאני נסיק, כפי שהוא אומר. שאלה?
איזה אפקט הפוך יכול להיות למשפט של סטורמי דניאלס?
אני חושב שיש שני אפקטים שכדאי לתהות עליהם ולהתעכב עליהם רגע. כי למרות שזה התיק הכי קטן, צריך רגע לדמיין את העתיד המאוד מאוד קרוב, שהמשפט הזה מתקיים. עכשיו, אנחנו מדברים על משפט שאמור להימשך 4 ימים בשבוע. לפי השיטה האמריקאית, הנאשם חייב להיות באולם, אז זה לא תיקי ביבי במובן הזה, וגם לא יהיה רווח בין הדיונים כמו שיש בתיקי ביבי. זה לא יימשך שנים, זה יימשך כמה שבועות. 6 שבועות, אולי 8, אולי 4, תלוי בשופט, תלוי בראיות, תלוי בעדויות. זה אומר שיהיה לנו איזה חודש-חודשיים, שבמהלכן, מדי יום, פתאום יצאו אלינו מלא מלא דיווחים על עדות של כוכבת פורנו, ועדות של שחקנית פלייבוי, וכל הדברים האלה, וזה יהיה טפטוף בלתי פוסק, ואני חושב שכשחושבים על הקולות המרכז האלו, או הקולות הצפים בארצות הברית, האנשים שעדיין לא החליטו האם הם יצביעו לביידן שוב, כי הוא ניצח בפעם הקודמת, אז האנשים האלה, אני חושב, עומדים לקבל תזכורת מאוד חשובה על מיהו טראמפ, כי הם בטח לא ראו אותו ב3 שנים האחרונות יותר מדי. ואז הם יזכרו בכל מה שהם לא אהבו לגביו. אז זו אופציה אחת. אופציה שנייה זה שבאמת כל הרעש הזה שהדמוקרטים יעשו, יעורר גועל מהדמוקרטים ומהתובע. אז נצטרך לראות את המשפט ולעקוב אחרי דעת הקהל סביב מה, איזה דמויות יותר מגילות אותם, נראה לי, בכל הסיפור הזה.
אבל לדבר הזה יש סיכוי גם לחזק את טראמפ בסופו של דבר, או את תחושת הרדיפה.
את הרדיפה בטוח, הוא כבר משתמש בזה. מבחינת התומכים שלו זה בוודאות רדיפה, אבל אני חושב שכרגע המשחק, כיוון שהוא ניצח בפריימריז, אז המשחק זה דווקא לא על התומכים שלו, זה על קולות המרכז, על העצמאים. אז כמובן שיש את האלמנט של לעורר את הבייס, זה האסטרטגיה שלו, הוא די בונה על זה. אבל הוא לא יוכל לנצח בבחירות בלי הקולות הצפים האלה, שכרגע נמאס להם מביידן. אז אם עכשיו הוא חוזר לחדשות ונשמע ממנו כל הזמן, אז הוא יזכיר להם אולי למה נמאס להם גם בפעם הקודמת ממנו.
Thank you, President Trump, for selecting me to serve as an associate justice of the United States Supreme Court.
במהלך כהונתו מינה דונלד טראמפ 3 שופטים לבית המשפט העליון. האחרונה שבהם הייתה אימי קוני ברט, שבועות ספורים לפני הבחירות שבהן הפסיד. הגיל הממוצע של השופטים שמינה הוא 52, ושופטי עליון בדרך כלל מכהנים עד למותם או פרישתם בעשור השמיני לחייהם. בית המשפט בעל הרוב השמרני ביטל בשנים האחרונות את האפליה המתקנת למיעוטים באוניברסיטאות, החליש את ההגנות שנועדו להבטיח זכויות מיעוטים וביטל את הזכות החוקתית להפלה.
We are going to be cutting taxes massively.
הצעדים נוספים שאפיינו את כהונתו של טראמפ היו הטבות מס בשווי של 1.5 טריליון דולר, שהטיבו בעיקר עם העשירים ביותר. לפי כלכלנים מאוניברסיטת ברקלי, כתוצאה משלל ההטבות, המשפחות העשירות בארצות הברית שילמו ב-2018 מס ממוצע של 23%, בזמן שהמשפחות בחציון התחתון של ההכנסות שילמו 24.2% מס. מאז 2017, אז עברו תקנות המס, הכפילו 806 המיליארדרים בארצות הברית את ההון שלהם, שעומד היום על 5.8 טריליון דולר. ולמעשה, אחד מכל 25 דולר בכלכלה האמריקאית נמצא היום בידי המיליארדרים האלה. הטבות המס של טראמפ אמורות לפוג ב-2025, אבל במפגש עם תורמים עשירים שהתקיים השבוע, הבטיח המועמד לנשיאות שבמידה ויבחר שוב, בכוונתו להאריך אותן. מה יתמון את המצב כרגע בסקרים?
כבר 4 חודשים שטראמפ מוביל בתוך, הייתי אומר, בתוך טעות הדגימה, בשש המדינות המרכזיות שמעניינות אותנו, כי כאמור בשיטה האמריקאית, אנחנו יודעים בוודאות מי ינצח בלואיזיאנה, שזה מן הסתם יהיה טראמפ, אנחנו יודעים שביידן ינצח בקליפורניה, אין על זה שאלה, יש לנו בערך 6 מדינות מדוברות, פלוס תמיד צריך להשאיר סימן שאלה של הפתעה.
שהן?
מישיגן, פנסילבניה, וויסקונסין, אריזונה, נבדה, ג'ורג'ה.
אוקיי.
ובמדינות האלה, רובן כרגע, אם לא כולן, טראמפ מוביל בהן. וזה גם, כן אני אזכיר, בשלב הזה, בכהונה הראשונה של אובמה ושל קלינטון, גם הם היו בפיגור. אז זה לא חורג מהנורמה ההיסטורית של נשיאים שכן נבחרו מחדש. מצד שני, הוא עדיין מוביל, אז צריך לזכור גם את זה, כן?
ומדובר בטראמפ.
וזה טראמפ, כן. אי אפשר להספיד את האיש הזה.
זה, אמרת מקודם שסטיב בנון ב-2016 חשב שאם סטורמי דניאלס תדבר לפני הבחירות, זה יהיה הסוף שלהם. זה לא היה הסוף, כי היא גם לא דיברה, וגם כשהיא דיברה, זה לא באמת שינה. אני חשבתי שבשישה בינואר עם ההסתערות על הקפיטול, וכשהוא הפסיד לביידן וטוויטר החליטו להוריד אותו, טוויטר כשעוד היו טוויטר לפני אקס, החליטו להוריד אותו, לגרש אותו מהפלטפורמה. חשבנו שזהו, זה היה איזה שיגעון של 4 שנים, וכאן זה ייגמר, כי כולם התעוררו, כולם הבינו, ואין שום סיכוי שהבן אדם הזה יחזור לחיינו. יש לך דרך להסביר איך היום, לא רק שהוא חזר, הוא גם מוביל בסקרים?
אני חושב שהמסלול הוא די, כל מיני דרכים שלא נלקחו, שיכלו לסכל את זה. זה מתחיל בזה שאני חושב בשישי בינואר כולם היו מזועזעים, גם הרפובליקאים, והם ממש בעצמם המנהיגים שלהם, ובסקרים הראו שאנשים לא רוצים שטראמפ יחזור לפוליטיקה. ואז ראינו, עוד באותו חודש, הדמות הראשונה הייתה קווין מקארתי, שרצה להיות יושב ראש בית הנבחרים, שנסע למר-א-לאגו כדי לדבר איתו, ובעצם עשה איתו איזושהי מסיבת עיתונאים, ואמר, טוב, בסדר, אני שוב חבר של טראמפ, וכך, בזה אחר זה, נפלו כל שאר הרפובליקאים, ואז גם ראינו את זה בסקרים, אוקיי? אנחנו מכירים את זה גם כתופעה ידועה, לא רק מארצות הברית, שברגע שדמויות ממסדיות פוליטיות רפובליקאיות נתנו לטראמפ את החיבוק ואת התמיכה אחרי השישי בינואר 2021, אז המון בוחרים שלהם אמרו, אוקיי, אם הם בסדר איתו, אז גם אני בסדר איתו. עכשיו, טראמפ בעצמו משקר על סיוב שהבחירות זויפו, נכון, ב-2020, ואנחנו ממש רואים איך בהדרגה מאז, הוא פשוט חוזר על השקר הזה המון פעמים, והוא גורם לכל מי שאיתו לחזור על השקר הזה המון פעמים. והיום, רוב האנשים שמזדהים כרפובליקאים חושבים שלכל הפחות היה משהו חשוד בבחירות 2020, למרות שזה הבחירות שנבדקו יותר מכל בחירות אחרות, ולא נמצאו בהם זיופים רחבי היקף.
הפוטנציאל הקונספירציות הוא הרבה יותר נפיץ. באמריקה או בעולם של 2024.
אין ספק שקונספירציות הרבה יותר נפוצות בארצות הברית, ובטח ובטח בקרב הרפובליקאים בגרסתם הנוכחית. אני חושב שגם יש משמעות בלחזור על שקר המון פעמים, שזה פשוט עובד. אנחנו מכירים את זה גם מארצנו, אנחנו מכירים את זה מהמון מקומות, אנחנו מכירים את זה מדוגמאות היסטוריות, וטראמפ זה פשוט דוגמה שראינו קורית לנגד עינינו, איך המוני אנשים שומעים את אותו שקר המון המון פעמים בסביבתם הקרובה. ובאיזשהו שלב אומרים, טוב, אני לא יודע מה קרה בבחירות בארצות הברית, אבל לכל הפחות משהו חשוד קרה שם.
אז תראה, נראה לי של השאלה שלי, של איך זה הגיוני שטראמפ יכול לחזור לבית הלבן, יש עוד המון המון תשובות שנצטרך להתעמק עליהן בהמשך לקראת הבחירות, ובגלל שהיה כל כך נחמד לארח אותך, אני רוצה לבשר למאזינים שלנו ומאזינות, שאנחנו נמשיך, נהפוך את הדבר הזה לקשר קצת יותר ממוסד, לקראת הבחירות בנובמבר, ונעשה כאן פודקאסט פרקים שמיועדים לבחירות, אתה ואני, וגם אורחים, ונהפוך את זה למשהו, למסורת.
כן,
כדי שנגיע לנובמבר, כשאנחנו יודעים כל מה שצריך, ומבינים איך הדבר המשוגע הזה מתרגש עלינו שוב.
כן, כן, ולמרבה הצער זה כנראה יהיה מעניין.
כן, זה יהיה מעניין, זה בטוח, ונבהיר שזה יהיה חלק מהמסגרת של פודקאסט חוץ לארץ, פשוט פודקאסט חוץ לארץ, עם פנינו לארצות הברית, לנובמבר 2024. יבלה. אז כאילו זה בסדר מצדך, נתנאל, כי החלטתי לבשר על הדבר הזה, אז אתה מגיע.
אני מגיע, אני מגיע, אני אהיה פה.
יופי, אז נשתמע פה. תודה, תודה רבה.
תודה שאירחתם אותי.
עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של הארץ, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם זה באפל ובספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ורועי סמיוני. אני חן ליברמן, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.